אנחנו נלמד את השיעור השני למזמור קוף זיין בתהילים. סיימנו בשיעור הקודם את פסוק ת'. דיברנו כבר על שהפרק הזה הוא מדבר על ארבעה מצבים שבהם צריך להודות להשם, ובינתיים דיברנו על המצב הראשון, על הולכי מדבר, על המצוקה שלהם, וכשהקדוש ברוך הוא עוזר להם אז הם מודים לקדוש ברוך הוא, ידעו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. עכשיו אנחנו נדבר על הסוג השני, שזה אלו שהם יושבי בית האסורים. פסוק י' יושבי חושך וצל מוות, אסירי עני וברזל. אנשים שיושבים בבית האסורים, הם נקראים אנשים שיושבים במקום חשוך, וצל מוות. צל מוות זה שתי מילים שכמו הצל של המוות, דהיינו, כמו שמפרשים אומרים, הם נמצאים בחושך כזה שדומה לחשכת הקבר. הם נמצאים במצב מאוד מאוד חשוך, במיוחד הבתי האסורים של פעם, שזה לא היה בית רגיל, רק פשוט נעול, פשוט הכניס אותם לתוך בורות חשוכים. והם גם נמצאים שם בצורה כזו שהם מעונים, הם אסירי, אסירי זה קשורים. קשורים בכבלי ברזל, והם אני מלשון עינוי, וברזל, פשוט סוגרים אותם, שמים עליהם ברגליים ברזלים כבדים, לא יוכלו לברוח, והם נמצאים במצב קשה ביותר. בכלל במזמור הזה אנחנו רואים שהמצבים הקשים שאדם מגיע אליהם, זה בעצם תוצאה מהאבונות שלו. זה הקדוש ברוך הוא מאיר אותו על ידי הקשיים הללו, וזה אמור לעורר אותו ולהבין שכשהוא יחזור בתשובה, הבעיה תרד. המילה ברזל, שכרגע קראנו, אסירי עני וברזל, ברזל זה בפשט מתאר את הקושי של החבלים שבהם הוא קשור ולא יכול לברוח. הרי הקדוש כותב שברזל זה גם כן מילה שבא לתאר מצב של הפך הקדושה, שזה גם אסירי, יושבי בית האסורים, לא רק מבחינה גשמית, אלא גם בעצם מבחינה רוחנית. למה ברזל קשור למשהו שהוא הפך הקדושה? זה מביא שכתוב שבקליפה יש סדר כזה שנקרא שפחה כי תירש גבירתה. בקליפה הסדר הוא שהשפחה, במקום שהיא תהיה כנועה לבית, אז היא הפוך, היא הורסת את הגבירה. היינו בקליפה הם עניין של חוצפה, שהתחתון והבזוי מתעלה על העליון. מה זה קשור למילה ברזל? אז הוא אומר שארבעת הנשות יעקב אבינו, הרי היה ביניהם את נשות יעקב ואת השפחות. היה את רחל ולאה ובילה וזלפה. פה במילה ברזל, זה ראשי תיבות של כל הארבע, אבל בכל אחד מהם השפחה באה לפני הגבירה. הבית זה בילה והרייש זה רחל. אז אין זה זלפה, למד זה לאה. אז זה שהשפחה באה לפני הגבירה, זה מסמל שיש פה עניין של הפך הקדושה, וזה תיאור של אלו שהם יושבי בית האסורים. אז זה י"א מסביר, כמו שאמרנו בעל פה, מה גרם להם להגיע למצב הקשה הזה, כי הימרו אמרי אל, ועצת עליון נעצו. הגמרא אומרת שאין פורענות באה לאדם, אלא בעוונו. היינו בגלל האבונות, לכן הגיעה הפורענות. אז זה מה שהוא אומר, הם הימרו, הימרו הכוונה היא, הם הלכו נגד והם זלזלו בדברי הקדוש ברוך הוא, היינו בתורה ומצוות, הם נעצו, הם ביזו את עצת עליון, את ההנחיות שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם, ולכן הם הגיעו למצב הזה של יושבי בית האסורים. ומה גרם להם העינוי, והכאב בבית האסורים, הם הבינו שהם צריכים לתקן את הבעיה העיקרית, שזה לחזור בתשובה. אז זה אומר פסוק י"ב, ויחנה בעמל ליבם, כשלו ואין עוזר. דהיינו, מכיוון שהיה להם את העמל, את הקושי של המאסר, אז הלב שלהם נכנע, והצרה גרמה להם לכישלון, לנפילה, והם הבינו ששום אנוש לא יעזור להם בבעיה שלהם, אלא היחיד שיכול לעזור להם זה הקדוש ברוך הוא. ולכן, פסוק י"ג, ויזעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. דהיינו, התפילה שלהם גרמה לרווחה וההצלה האלוקית. ציינו שיש כאן הבדל, בפסוק ו' היה כתוב ויצקו, ופה כתוב ויזקו. לפני זה היה כתוב במצוקותיהם יצילם, פה כתוב במצוקותיהם יושיים. זה ביטויים שונים, אבל הרעיון אותו רעיון. ואז איך באה הצלה? מתאר פסוק י' ד', שתמורת זה שקראנו קודם בפסוק י' שהם יושבי חושך וצל מוות, אז תמורת זה שהיה כתוב בפסוק י' שהם אסירי עני וברזל, בא פסוק י' ד' ואומר בדיוק ההפוך איך הרווחה הגיעה. אומר פסוק י' ד' יוציאם מחושך וצל מוות, ומוסרותיהם ינתק. מוסרות זה קשרים. אז את הקשרים הללו של עני וברזל, הקדוש ברוך הוא ניתק, דיינו שחרר אותם מזה, יש הרבה דרכים למקום איך לעשות את זה. או שהם ימצאו פתאום דרך לברוח, או שמי שאוסר אותם יחליט שמשחרר אותם, או בכל דרך אחרת, הקדוש ברוך הוא יוציא אותם מהמצב הזה, כשהם תקנו בעצם את הבעיה. ואז מה התגובה של כאלה אנשים שברוך השם יצאו מהבעיה? אומר פסוק תצוואב, כמו שקראינו קודם בפסוק ח' לגבי הסוג הראשון, פסוק תצוואב, אותו פסוק בדיוק. ידעו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. זה התודה שהם נותנים על הפלא שהקדוש ברוך הוא עשה להם. מה הפלא? פסוק תזיין מסכם ואומר מה הקדוש ברוך הוא עשה להם. כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידיה. דהיינו שהקדוש ברוך הוא שחרר אותם מהכלא. כמובן שהפסוק מדבר ככה בדרך גוזמה, בדרך משל, כאילו הדלתות נחושת נשברו, והבריחים, הקדוש ברוך הוא גדע אותם, שיבר אותם, אז כמובן שזה בדרך משל, שהם בעצם השתחררו מהבעיה. בזה סיימנו את השני מבין ארבעה, סוג השני, יושבי בית האסורים. עכשיו נעבור על השלישי. השלישי זה אדם חולה. אדם חולה שגם הוא צריך, הוא נמצא במחלה, הוא נמצא בבעיה קשה, וכשהוא יוצא ממנה, הוא מודה לקדוש ברוך הוא. אז הוא מתאר את הסוג השלישי. פסוק י' ז' אבילים מדרך פישם ומאבונותיהם יטענו. כאן הוא מסביר מה גורם לאנשים האלה להגיע לחולי. כמו שאמרנו קודם, שאין צרה באה אלא בגלל האבון. האנשים האלה הם אבילים. אבילים, הכוונה היא, הם גם חוטים, ואבילים הם גם טיפשים. מה הסיבה שהם נפלו לכך? מדרך פישם הם פשו, עשו דברים לא טובים, ולכן הם נפלו לבעיה. ומאבונותיהם איתנו, הם מתענים, היינו הם בעינויים במחלה, בגלל מה זה הגיע, מאבונותיהם, בגלל האבונות. ולמה הוא קורא להם אבילים? כי החולי הוא בא בהדרגה, יש מיחוש ראשוני, אחר כך זה מתגבר. אז אם הם היו אנשים יותר נבונים, הם צריכים להבין דרישת שלום הראשונה, מהמיחוש הראשון, להבין שהקדוש ברוך הוא מעורר אותם לחזור בתשובה, ואז הם לא היו מדרדרים. אבל מכיוון שהם לא מבינים את העניין, אז הם אבילים. אז הם מדרדר עד למצב של חולי גדול. כמו שאמרנו קודם, שכל בעיה שהוא מתאר כאן היא גם גשמית, אבל היא גם רוחנית. גם בעניין הזה של החולי, וגם כן יש כאן הסבר פנימי ורוחני מה בעצם קורה כאן. על הפסוק הזה לדוגמה, יש ביטוי מפורסם של האדמו"ר האמצעי בספר דרך חיים, שהוא מסביר שהבעיה של האדם החוטא, יש שתי בעיות. יש מה הוא עושה, החטא הספציפי שבו הוא נכשל, ויש מה גורם למצב שבכלל הוא יכול לעבור על רצון השם. מה גורם? יש לו פריקת עול. הוא בנפש שלו לא מקבל עול מלכות שמיים, זה הבעיה הבסיסית. כתוצאה מכך הוא בסוף נכשל ב... דברים ספציפיים. וכשהוא רוצה לתקן, יש אנשים שמתקנים רק את הבעיה, באים לתקן את החטא הספציפי שהם עשו, אבל הוא לא בעצם מתעכב לשנות את המהות, את הקבלת עול. וזה אומר מרומז בפסוק הזה, אבילים מדרך פישם. הם אבילים, הם טיפשים את דרך פישם. מה הדרך שהוביל אותם לפשע? בזה הם לא מטפלים. במה הם מטפלים? ומאבונותיהם איתנו. הם הולכים על עצמם צומות ותעניות לתקן את האבון הספציפי, אבל מה עם דרך פישם? מה עם הדרך שגרמה להם לכל זה? הם לא מתעסקים בזה, זה אבילים. התיקון האמיתי צריך להיות שאדם יתקן את השורש. פסוק י"ח ממשיך לתאר את החולה, קודם כל, את החולה, קודם כל כפשוטו. כל אוכל תתאב נפשם, ויגיעו עד שערי מוות. התיאור של אדם חולה, הוא מאבד תיאבון באוכל, הוא לא שום דבר, כל אוכל, לא אוכל שהוא בריא וטוב, הוא לא רוצה לאכול כלום, זה רק סימן שמתאר את הבעיה שלו, את החולי שלו, והוא מגיע, מגיע להידרדרות כזו, שהגיע עד שערי מוות, הוא יכול להגיע עד חלילה למות. גם בזה יש המשך לתיאור של חולי רוחני, דהיינו, אדם שהוא פוגם בתורה ומצוות, כמו שהוא הזכיר בפסוק הקודם, במובן הפנימי, אז מה נהיה אצלו? החמימות הרגשית בלב נהיה אש זרה. הוא התחיל להתלהב מתאוות העולם ומשטויות, הוא נהיה נתון כאסקופה על הקליפות. ואז כשמישהו בא לנסות לעורר אותו בעניין של רוחניות, בעניין של מצווה, כל אוכל תתאב נפשם. הנפש שלו בכלל לא נדבקת למשהו אוכל אלוקי, רוחני, לא מדבר עליו. למה? כי הוא הגיע למצב, הרי עניינים של קדושה כתוב, תאמו ראו כי טוב השם. זה דבר שצריך להיות לך טעים וטוב. למה אתה לא מרגיש את הטעם הטוב שבדבר? מכיוון שאדם עדיין לא השתחרר מהאש זרה שבהם הוא מונח. ואז זה אומר, נמשיך הלאה לפי הפשט, האדם החולה הזה, הוא נמצא בחולי, הוא רואה שאין שום תרופה, אז פסוק שיוטט אומר, ויזעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם, הם רואים ששום תרופה לא מועילה, אז הם מבינים שהיחיד שיכול להושיע אותם זה הקדוש ברוך הוא, אז הם מתפללים אליו, הם חוזרים בתשובה, ובמילא הקדוש ברוך הוא עוזר להם, זה פסוק חף, ישלח דברו וירפאם, וימלט משחיתותם, היינו הקדוש ברוך הוא מרפא אותם, כשהקדוש ברוך הוא מרפא, אז הם לא צריכים תרופה, ישלח דברו וירפאם, הקדוש ברוך הוא ייתן את האמירה, את הציווי, ובמאמרו הם יקבלו רפואה ושחיתותם, שחיתותם זה כינוי של קבר, שחת הקבר. אז הקדוש ברוך הוא ימלט אותם, אמרנו קודם שהם הגיעו עד שערי מוות, הם כבר היו קרובים חלילה להיות בקבר, והקדוש ברוך הוא ממלט אותם, דהיינו מציל אותם, שהם לא יגיעו לקבר, להפך שהם ימשיכו לחיות והוא מרפא אותם. יש כאן עוד נקודה שמבואר בחסידות על המילה, ישלח דברו וירפאם, שידוע שבכל מאכל, אותו דבר בסממני רפואה, יש בכל דבר מה שמחיה את האדם, מה שאוכל מזין את האדם, זה לא האוכל, אלא הדבר, המאמר האלוקי שנמצא באוכל. כמו שנאמר, לא על הרחם לבדו יחי האדם, אלא מוציא פי השם. אותו דבר, התרופה, מה שנותן ריפוי לאדם, זה לא הסממנים הללו, זה המוצא פי השם שיש שם. אז זה הכוונה, ישלח דברו, כדור הוא ייתן את הדבר השם, את הצירופי אותיות, שהם מחיים ונמצאים בתוך התרופה, ישלח דברו ואז ירפאם. אם לא יהיה את הדברו, אז הריפוי לא מגיע, העיקר זה הדברו. ואז כשאדם הזה שהיה חולה, ברוך השם נרפא, אז פה כתוב פה בפעם השלישית בפרק אותו לשון בדיוק. פסוק חף א', ידעו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. הוא מודה לקדוש ברוך הוא שריפא אותו והוציא אותו מהבעיה הזו. ואז מה התוצאה, מה התגובה שלו? פה פסוק חב ב' אומר דבר, מעניין שהוא לא אמר את אותו לשון בשני המצבים הקודמים, בהולכי מדבריות או בישבי בית האסורים, רק בחולה הוא אומר את זה, הוא אומר, ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה. אחרי שהוא מודה לקדוש ברוך הוא שיוציא אותו מהמחלה, הוא מביא קורבן תודה, כמו שמביאים על כל נס קורבן תודה, שזה בעצם המטרה של כל המזמור הזה, להביא את הארבעה שצריכים להודות, ויספרו, בשמחה, ברינה, את הנפלאות, הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, יספרו את זה לכולם. אחד המפרשים מתעכב, למה באמת דווקא פה מזכירים יביאו זבחי תודה, הרי גם השניים הקודמים מביאים זבחי תודה. למה הפסוק הזה מופיע דווקא בחולה? אז הוא אומר שדרכו של הרפואה של האדם החולה, היא בדרך כלל הרפואה שלו היא הדרגתית. לא כמו אדם שהיה בהולך מדבר, והוא לא מצא את הדרך, פתאום הוא מצא את הדרך, זהו, באותו רגע שהוא מצא את הדרך הוא כבר במסלול, או יושבי בית האסורים. אם הוא בכלא, הוא בכלא, אם פתאום הוא מצא דרך לצאת, אז הוא יצא. אבל האדם שהוא חולה, הרפואה שלו בדרך כלל לא פתאום קם בבוקר ונעלם הכל, זה לאט לאט הדרגתי. והדרגתיות הזו מביאה אותו שתוך כדי הוא רוצה שזה יהיה יותר מהר, ויהיה יותר טוב, ויהיה מושלם, אז הוא נודר נדרים, נודר שיביא קורבנות. לכן אצלו יותר שכיח שהוא נדר, וכשהוא בעצם נהיה בריפוי, אז הוא מביא, מקיים את הנדר שהוא עשה, ויזבחו זבחי תודה. כמו שאמרנו שוב, למרות שבפועל ממש כל ארבעה מביאים זבחי תודה, אבל דווקא פה הפסוק מציין לזה, כי זה יותר שכיח שיש לו התחייבויות ונדרים תוך כדי תהליך ריפוי שיש לו.